ערב טוב.
אחד, אחד, אחד.
טוב, רבו איסאי. יאללה, בואו אנחנו באמצע לנתח את הפילוסוף. הפילוסוף הזה הוא בעצם בן אדם מסכן, כמו שאתם רואים.
הוא גם גזען.
תראה, אין מה לעשות ספוילר, עברנו כבר על כל הפילוסופי. כן. תנו לי רגע פה איזה כמה רגעים. טוב. אז ככה, אם אנחנו מסתכלים, אנחנו אמרנו שבעצם המטרה שלנו במפגש עם הפילוסוף זה בעצם לברר את עצמנו, נכון? אנחנו אף פעם לא... מה, איזה כוזרים מקליטים? להביא לו ספר. טוב, בקיצור, אז אנחנו כידוע לא מתעסקים בעולמו של הזולת. עולמו של הזולת הוא לא מטריד אותנו. לפעמים זה עבודת השם שלנו להתעסק בעולם של הזולת. אבל מכל מקום אין לנו יכולת באמת להתעסק בעולמו של הזולת. מה שאנחנו יכולים לעשות זה לראות אם אני והזולת יש לנו בעצם אותה מגמה. אותו דבר שמטריד אותי, מטריד אותו. אם אותו דבר שמטריד אותי, מטריד אותו, אז אנחנו יכולים לצעוד ביחד. כלומר, כשאני מתווכח עם מישהו, אז יש לי שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה לנסות להבין מה הוא בעצם אומר, כדי להבין אם אני באותו כיוון. אפשרות שנייה זה להבין, בעצם לנסות להתווכח איתו, לנסות להעמיד אותו על מקומו. ואנחנו כידוע לא רוצים להעמיד אף אחד במקומו, כי מה שנקרא כבודו במקומו מונח, ואתה לא יכול לשנות אנשים, אתה יכול מקסימום לשנות את עצמך במקרה הטוב, ולכן הפילוסוף וכל הגויים הם מעניינים אותנו רק בשביל לדעת איפה אנחנו נמצאים, בסדר? ופה מה שאנחנו מחפשים בדברי הפילוסוף זה דברים שהפילוסוף מאוד מתעקש עליהם, כן? והוא לא מוכן לחזור בו, אף על פי שיכול להיות שאין בהם שום היגיון, כן? הוא מאוד מאוד נאחז בדברים האלה, ואף על פי שאין בהם שום היגיון. והדבר הראשון שאנחנו רואים פה, שהוא מאוד מאוד מעניין, זה שאם אנחנו נסתכל פה, אין לאלוהים, לא רצון ולא שנאה, כי הוא נעלה מכל החפצים, וכמו כן הוא נעלה לדעת הפילוסופים, ידיעת הפרטי, מפני שהם משתנים עם הזמן, וכן הלאה. אז כל הדברים האלה בעצם, מה הם אומרים? שאלוהים זה דבר לא רלוונטי. אין אלוהים, בקיצור. אלוהים זה סתם, זה פיקציה, זה דמיון, זה עזה... לא, באמת יש אלוהים. כלומר, הפילוסוף בוודאי לא יכול לכפור במושג אלוקים. הרב קוק כותב באיזשהו מקום, שמי שכופר באלוקים זה פשוט הדבר הכי, הכי הזוי והכי חסר דעת שיש בעולם. הפילוסוף הוא לא חסר דעת, הוא מבין שיש אלוקים, קורא לו הסיבה הראשונה, כן? אבל לך אין שום התייחסות לאלוקים, כי אלוקים לא יודע מה אתה רוצה, ואלוקים גם אין לו רצון מצד עצמו, ולא אכפת לו מה קורה איתך, כי אם הוא מתעדכן, אז סימן שהוא לא ידע, ואם הוא לא ידע, סימן שהוא חסר, ואם הוא... בקיצור, אז אין אלוהים. זהו, נקודה, סגרנו את הסיפור, אין אלוהים, הוא לא רלוונטי לחיים, יש אלוקים, אבל הוא לא רלוונטי לחיים שלך, ובמילים אחרות, אין אלוהים.
אבל הוא שם יצא את העולם, יצא אותי,
לא, לפי הפילוסופים מהעולם קדמון.
כן, אבל הוא אומר שהוא יוצא כל אדם.
לא, אבל הוא אומר, כי אלוקים הוא לא רלוונטי, זאת אומרת, אין אלוקים, הוא לא רלוונטי למציאות.
בקיצור, יש תחליף למילה אלוהים. למילה אלוהים יש תחליף, קוראים לזה השכל הפועל. השכל הפועל זה איזושהי פשרה, בסדר? כי אי אפשר להגיע לאלוהים, אבל מצד שני, האדם כן רוצה משהו, אז מה הוא יעשה? יש לו שיג ושיח עם איזה מושג שנקרא השכל הפועל. מה זה השכל הפועל? בדיוק ניסינו להגדיר פה ממש בקצרה. לא רציתי להיכנס לסוגיה הזאת, מפני שזו סוגיה מסובכת ומופשטת.
זה הרמב"ם זה מלאך.
מה?
זה הרמב"ם זה מילה נרדפת למלאך.
יש הר כוח. אני לא למדתי רמב״ם בחיים שלי, אז אני לא יודע. גם כוזרי אני לא יודע, אני לא מבין כלום.
מה זה?
התחלתי ללמוד, אני מודה שהתחלתי ללמוד את הכוזרי. טוב, בקיצור, יפה. אז יוצא אם כן בעצם שני דברים, כן? יצא שבעצם אלוהים זה משהו שאין לו שום התייחסות לחיים שלנו, נכון? ויש לאלוהים תחליף, נכון? יפה. עכשיו, מה הקושייה בכל הסיפור הזה? תראה, בשביל משהו שהוא לא קיים, אתה מדבר עליו המון. בסדר? משהו שלא קיים, אתה מדבר עליו המון.
גם לא צריך להחליף.
אני לא אוהב את רינה. רינה היא בכלל לא בחורה שמעניינת אותי. אני לא מתעסק בה בכלל. אני לא מדבר עליה בכלל. רינה היא בכלל לא מעסיקה אותי בחיים שלי. ואם אתה חושב שרינה היא בחורה חשובה, אז תדע לך שרינה היא בכלל לא מעסיקה אותי, ואני בכלל לא מתעסק בה. ונכון שרינה היא בחורה שכך וכך, אבל תדע לך שאין לזה... טוב, בקיצור, אחי, אתה מאוהב. זה מה שאתה רוצה להגיד? לא, לא, אני רציתי כל זה... בסדר, בסדר. טוב, תשמע, הכמות הפעמים שהזכרת את המילה רינה זה קצת מטריד, כי אלה שאומרים שהם כן מאוהבים ברינה, כן, הם הזכירו אותה פעם אחת, כן? כלומר, הדתיים דיברו על אלוהים מעט מאוד. אתה דיבר, כל משפט של אישך זה אלוהים. אז בשביל בן אדם שאומר שאלוהים אין משמעות בחיים שלו, אז יש פה איזשהו מימד אובססיבי, כן? אתה ממש באובססיה עם אלוהים, ועם כל זה, אין איזשהו משמעות, הוא לא יודע אותך, הוא לא מכיר אותך, הוא לא זה, בסדר, נו, אז מה, מה איתך? אז אלוהים זה חשוב או לא חשוב? ממילא, ממילא מה אנחנו רואים? שיש פה סתירה בין מה שיש לו בראש לבין מה שעובר אצלו בנפש. כלומר, בנפש אלוהים זה דבר אדיר, זה דבר ענק, זה דבר דומיננטי, זה דבר חזק מאוד בחיים שלו, כן? אבל מבחינת השכל הוא לא יכול להכיל את זה, זה לא יכול להיכנס לתוך המציאות הפשוטה שלו. ולכן, מה אנחנו נעשה עם הסתירה הזאת? כן? עוד פעם נחזור על הסתירה, כי אתם מסתכלים עליי כאילו אני אבם, בסדר? מצד אחד, אתה מדבר על אלוהים נונסטופ. מצד שני, אתה אומר שלאלוהים אין משמעות. אז מה יש לך? תשובה. אני אגיד לך מה אתה מנסה להגיד. אתה בעצם אומר ככה. אתה בעצם אומר, יש משמעות לחיים. יש משמעות, חייב להיות משמעות לחיים. לא יכול להיות שאין משמעות לחיים. איך נאמר אחרת? אי אפשר לומר אחרת, חייבים להגיד שאלוהים זה דבר מאוד משמעותי. ויש לו משמעות נצחית, והמציאות היא מלאה במשמעות, ולא תוכל להכחיש את הדבר הזה. זו נטייה טבעית בתוך האדם. האדם באופן טבעי מרגיש שיש ערך למציאות. זה נקרא אלוהים, בסדר? שבן אדם יודע שיש למציאות מטרה ומגמה. בסדר? יפה. אז מה נעשה אבל מצד שני? נכון? מצד שני... כן, מצד שני, ואני חושב ומסתכל פה על השליפים, כן, כדי לראות מה נאמר פה, כי אנחנו לא מכינים את השיעור, לא עלינו ולא עליכם. כן, יפה, יפה מאוד, אז אמרנו הרגע, יופי. טן, 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 כן, אז יפה. אם כן, יוצא שלחיים יש ערך, נכון? לחיים יש ערך, זה נקרא אלוהים. כשאני חושב על אלוהים, אני בעצם אומר, יש את הנשגב, את הקדוש, את המושלם, את הטהור, את האדיר, את האצילי, את ה... יש שלמות, בסדר? אבל אי אפשר להשיג אותה. כמה זה מתסכל, אה? זה החלום של הפילוסוף. החלום של הפילוסוף, כלומר, מה שאומר... חייב, זה ההרגשה, וכולנו מרגישים ככה, אל תצחקו אותה. ההרגשה הפשוטה היא שוודאי שיש ערך לחיים. תראה, אני עובד, אני עושה, אני מפתח, אני משכלל, אני מרגיש נדחף לעשות דברים ולשכלל את המציאות, ואני רוצה, ואני רוצה, ואני רוצה. אבל עזוב אותך, אחי, פסימיות, אי אפשר, לא תצליח. זה הפילוסוף. הפילוסוף בעצם אומר, חייב להיות שיש ערך לעולם. תראה איך אני רוצה. תראה איך כל דבר בחיים, אני רוצה שיהיה לו ערך. אני מחפש לכל דבר לתת לו משמעות. אבל מה? אי אפשר להשיג את זה. אי אפשר להשיג שלמות. הרי אתה ערימה של יצרים, של בעיות, של צדדים אפלים וקשים בתוך הנפש של האדם. גם הרבנים שלך כותבים ככה, נכון? שיש שני נטיות מתרוצצות באדם, ולפעמים מוצאים, לפעמים בתוך האדם מוצאים איזו נטייה טובה, נכון? אז גם אתה אומר שבעצם יש ייאוש גדול מהאור האלוקי ששרוי באדם. הוא לא שרוי באדם, הוא נמצא שם רחוק, 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 אבל אתה לא יכול להשיג אותו.
זה כאילו מה שהפסיכולוג אומר על בעלי הדתות?
הפילוסוף, כן, מה הוא אומר על בעלי הדתות?
שהוא גם מודה שיש לו את אותה נטייה שיש לו פסיכולוג.
בהמשך.
פילוסוף.
בתשובה. כן, יפה. כן, נכון מאוד. אז... יפה. יפה. אנחנו לא יודע באיזה עמוד אתם, כי יש לכם ספר אחר, אבל אנחנו בתוך דברי הפילוסוף.
עמוד ג' מאמר השני נראה לי.
משום.
לא, סיימנו את הפילוסוף כבר.
עברנו על כל הפילוסוף, עכשיו אנחנו רק רוצים להגיד מה עולה מזה, מה יצא לנו מתוך דברי הפילוסוף, וזה מאוד חשוב כי זה אנחנו כל זה. כן, אז טוב, יפה. אז בקיצור, הפילוסוף הוא בעצם יודע לבטא את התסכול של כל האנושות במילים. בסדר, תכף נראה שהדתות הן לא יודעות לבטא את זה, אבל הן הגיבו לזה. לכן דווקא מתחילים בפילוסוף, כן, זו עוד סיבה, מקודם דיברנו על זה, שמתחילים בפילוסוף, מכיוון שהמלך רוצה לראות אם זה משהו ברגש או שזה משהו אמיתי. אם זה סתם איזה גחמה רגשית או שזה משהו אמיתי, אנחנו רוצה לצנן. הוא רוצה לצנן את כל החלום הזה, הוא רוצה לראות אם החלום הזה זה סתם הזיה, איזה פיקציה, איזה דמיון, איזה משהו של, לא יודע מה, הברבנל או לא יודע, איזה סרט או משהו וזה, או שזה משהו אמיתי באמת בוער בלב. לכן הוא הולך לפילוסוף, תצנן אותי. אבל פה אנחנו רואים עוד דבר, שבעצם הפילוסוף יודע להגדיר במילים, הוא יודע לבטא את התסכול של כל האנושות. כלומר, כל האנושות מרגישה את התסכול הזה. יש ערך לעולם, יש למה לעבוד, יש למה להתאמץ, אבל איפה זה? לא מצליח, הוא לא מצליח לאתר את אותה ערגה פה, איך אפשר להשיג את זה. זה כמו בן אדם שהוא צמא למים, אבל הוא לא רוצה מים, כן? אז כל האנושות היא בעצם עורגת אל האמת האלוקית, היא עורגת על השלמות האלוקית, היא רוצה להיות קדושה וטהורה ואצילית, אבל היא לא מצליחה לאתר את זה פה בתוך המציאות, ולכן הם מרימים ידיים וכל אחד ממציא לעצמו אקמול, בסדר? לכן מתחילים עם הפילוסוף, כי הפילוסוף הוא בעצם, הוא זה שמדבר את הבעיה. הוא מסביר מה נקודת הקושי הקשה ביותר שכולנו מסתובבים עם נקודת התסכול הזאת.
שהנקודה כאילו ממש בכלליות זה... שיש לו מטרה והוא לא מרגיש קשר אליה?
הוא לא יכול למצוא אותה בעולם. אי אפשר באמת להיות אדם טוב. לא תצליח. אי אפשר באמת באמת למצוא את האמת ולהתקרב אליה ולגדול מתוכה ולחיות אותה. מה, לפי הגויים.
ואז כאילו כל אחד מפסה על זה בצורה
אחרת. בדיוק. ואז כל אחד יש לו אקמול מסוג אחר. כן, אחד יש לו נורופן, אחד יש לו אקמול, אחד יש לו זה, כל אחד יש לו את ה... אדוויל ונורופן זה אותו, זה איבופרופן. כן, אופטלגין זה חיה אחרת, כן. אז אתה צודק. בסדר, אז כל אחד יש לו... אז מה האקמול? תכף תראה בדיוק מה האקמול של ה... של איך קוראים לו, של הפילוסוף. יפה. אבל אז ממילא, תראו איזה דבר מבהיל ביותר קורה לו. אז הוא אומר ככה, שימו לב. ואם הפילוסופים אמנם, ואם הפילוסופים... אתם איתי? אתם מצליחים לקרוא איתי? איפה שכתוב אצלכם לא זו אף זו, ארבע שורות מלמטה. לא זו אף זו, ארבע שורות מלמטה. כן. כן. איפה אני? ואם הפילוסופים אמנם אומרים שהוא ברעך, הם אומרים זאת בהשאלה לשונית, כי הוא עילת העילות בבריאת כל נברא, לא מפני שהוא בכוונה ממנו. וכמו כן הוא לא ברא את האדם, כי העולם קדמון, ומאז ומעולם נולד האדם, מהאדם קדום לו, מתרכבות בו צורות, מזגים ותכונות מאביו ומאמו ומקרובה, ואיכויות האוויר והרצות, המזונות, ומיני המים עם כוחות הגלגלים, הכוכבים והמזלות ביחסים הקיימים ביניהם, והכל בא ממקור הסיבה הראשונה, לא בגלל כוונתה, אלא כשפע ששפע ממנה סיבה שנייה ואחרי השלישית ורביעית והתקשרו הסיבות והמסובבים והשתלשלו כאשר אתה רואה אותם והקשר ביניהם קדמון כשם שהסיבה הראשונה קדמונית אין לה ראשית ולכל איש מאישי העולם סיבות. בקיצור, מה שכתוב פה, אז מה, רק שנייה חמוד, אז מה שאומר פה בעצם במילה אחרת, הוא אומר לריבונו שלם אין בחירה. הוא לא יכול להחליט כלום, אין לו בחירה חופשית לריבונו שלם, בסדר? עכשיו תגיד לי אתה יקירי, אם השורש שלך אין לו בחירה חופשית, מה זה אומר עליך? שגם לך אין בחירה חופשית, בסדר? כלומר, תגיד לי מי זה האלוקים שלך, אני אגיד לך מי אתה. תגיד לי במה אתה מאמין, אני אגיד לך מי אתה. בסדר? כלומר, יוצא מפה דבר פילי פלאות. זה כואב מאוד, כן? אבל בעצם, הייאוש של הפילוסוף, הוא לא רק במובן של אני לא מוצא אותו. הוא במובן של, תראה אותי, אני הרימה של יצרים, אפשר לתקן את היצרים האלה? אפשר להתעלות מעל היצרים האלה? אפשר לשלוט בהם? אי אפשר, אחי. המקסימום שאפשר לעשות, תכף נראה בהמשך, זה להתעלות מעל היצרים, להשאיר אותם פה למטה עם כל הבעיות שלהם ועם כל הזה שלהם. אין לך בחירה חופשית, עזוב, לא תוכל לבחור בכלום. אפשר לברוח, תכף נראה בדיוק לאן הוא בורח, כן? אבל בעצם ההרגשה הזאת של המלך, של מלך כוזר, של כוונתך רצויה, מעשך אינו רצוי. כלומר, התחושה שיש אמת ואני רוצה להגיע אליה, מעשך אינו רצוי, וממילא היכולת לזהות איפה אני רוצה להיות ואיפה אני נמצא כעת, וממילא לקחת את הסולם ולהתקדם לשם, אין אצל הפילוסוף. כוונתך רצויה, מעשך אינו רצוי, ואי אפשר לתקן את זה. למה? כי אפילו לאלוקים שלך אין בחירה. אז אם לאלוקים שלך אין בחירה, אז כל שכן שלך אין בחירה. הרי לאלוקים אין רצון. אלוקים לא יכול לרצות, הוא לא חופשי. אז אם אלוקים הוא לא חופשי, בטח שאתה לא חופשי, מה אתה רוצה להגיד? שלך יש יותר ממה שיש לאלוקים שלך? אני יכול לבחור, אבל אלוקים לא יכול לבחור? אין דבר כזה. איך? הוא מהרר? בדיוק זה מה שאמרנו, נכון? כי לא יכול להיות שהוא בוחר. אם הוא בוחר, זה אם הוא בוחר...
הפילוסוף מסכים זה שיש אלוקים שהוא ברא אותנו?
לא, לא, כי אלוהים לא בחר אותך. אלוהים לא ברא אותך. הם קוראים לזה ברא כמו שהשמש, היא בראה את קרני השמש. היא לא בראה את קרני השמש, אלא כשיש שמש, ממילא יש קרניים. אתה מבין? זה נקרא האצלה. בסדר? אתה פה מתוקף הגלגולים שקורים בתהליכים, לא רוצה להגיד טבעיים, כי טבע זה מושג שיתברר בהמשך. בסדר? אבל כאילו, בוא נגיד ככה, כשאני מרים את הצד הזה של השולחן, אז גם הצד השני של השולחן פה. אז מה, הצד הזה ברא את הצד השני? לא, זה הכל חלק מגוש אחד. בסדר? זה המשך שלו. אבל זה לא כאילו, אלוקים חשב ואמר, טוב, אני רוצה עכשיו שמעוז יהיה פה במציאות. כן? הוא תכנן וזה, הדביק אבא ואימא וזה, ובדיוק עם הנפשות והמזגים והתכונות, והוא שם אותו דווקא בחברה הזאת, במציאות הזאת. לא, מה פתאום, זה הכל התגלגל. דרך אגב, אנחנו כולנו מרגישים ככה, שלא ניתקל בפילוסוף. יש איזו קושייה מהותית שהיא נובעת, יאללה, הרב, מה, אתה באמת אומר שאני יצור מיוחד? אני לא יצור מיוחד. אני הרי ההורים שלי במקרה התחתנו, ובמקרה יצאתי, ובמקרה גדלתי בחברה כזאת, ובמקרה בתרבות כזה, ובמקרה בדור כזה. ואם הייתי גדל במציאות אחרת, או אולי אפילו בחברה ואפילו במשפחה אחרת, כמה מאיתנו אומרים לעצל, חבל שלא נולדתי במשפחה שלא יודע מה. מה היה יוצא ממני אילו, נכון? כלומר, אנחנו הפילוסופים. לאלוקים אין בחירה. לאלוקים אין בחירה. לאלוקים אין בחירה, אתה בעצם רוצה להגיד שלך אין בחירה. כלומר, כל ההטבעה שלך, כל ההגדרה שלך שמה זה אלוקים, זה בעצם מה אתה מגדיר את עצמך. אתה לא חופשי, וממילא אתה גם אומר שאלוקים לא חופשי. בסדר? ודאי.
אבל לדעתי זה שאלוקים אין לו בחירה, זה לא לשלילה דווקא, זה להפך, זה לחיוב. ואז מזה יוצא שאם לך יש בחירה, כאילו זה הגיוני שלך יש בחירה ולא אין בחירה. זה כאילו פגם שלך, לא פגם שלו.
מה אתה אומר? תגיד לי, מה יותר משוכלל, שבן אדם, שמישהו, שיצור יכול לעשות מה שבא לו, או שהוא נעול במה שיש בו?
לך יש אופציה או לעשות טוב או לעשות...
אתה עונה על השאלה שלי? מה יותר משוכלל? שיש חופש לעשות מה שרוצים, או שאתה בעצם זהו, מה שיש בך זה מה שיש בך, ואתה לא יכול לזוז?
זה יותר מורכב, אבל זה אופציה ראשונה, אבל יותר טוב זה לא בכך.
עוד פעם, אנחנו מדברים על מה יותר משוכלל. כלומר, מי יותר גדול? אתה או העץ?
העץ יותר מושלם ממני, כי הוא יותר, הוא יותר... אני אומר ככה, לך יש בחירה...
יקירי, אני לא חושב שאתה מאמין במה שאתה אומר.
לא, לי יש את הבחירה לעשות טוב או לעשות רע. אלוהים, אין לו את האופציה לרע, הוא רק בטוב. אז כאילו זה שלך יש בחירה, אז לזה שלך יש בחירה זה לא מעלה.
זאת אומרת, אתה יותר משוכלל ממנו.
אתה יותר מורכב. אבל זה לא למעלתך.
לא יודע מה אתה אומר.
זה לא למעלתך, אני אומר.
כן, זה יותר משוכלל ממנו.
כן, אבל זה לא...
כי אתה יכול להחליט מה שאתה רוצה והוא לא.
הוא לא, אבל אתה יכול להחליט משהו רע, הוא לא יכול להחליט משהו רע.
אבל זה לא רלוונטי טוב או רע.
מה זה קשור לטוב או רע?
אתה אמרת שזה לא יכול להיות, כי אז האדם הוא כאילו, הוא מעל אלוהים במובן מסוים.
כן, יוצא שהאדם, יוצא שהאדם הוא יותר משוכלל מאלוקים, זה הזיה.
זה שיכול ללכת לבנם
אתה יותר משוכלל מאלוקים.
כן, אבל אני
יכול, אבל משוכלל... זה מעניין מה שאתה אומר. אפילו הפילוסוף לא מעיז לדבר ככה.
בסדר, אבל משוכלל, זה לא דווקא משהו טוב, אני אומר. אתה מציג את זה כאילו זה פוגע באלוהים.
בקיצור, אתה אומר שאלוקים זה פסל. הוא מפוסל, כן, הוא מפוסל.
מבחינת המהות.
לא יודע מה זה הפילוסופיה הזאת. אתה מגדיר אותו כמפוסל, הוא מקובע, זהו, הוא לא יכול לזוז לא ימינה ולא שמאלה.
לא, אני הפילוסוף מגדיר אותו ככה.
בסדר, ואנחנו רוצים להגיד שזה חתיכת לא הגיוני. יש פה משהו לא הגיוני והוא מתעקש על זה.
אני לא מבין למה זה לא הגיוני.
מה?
לא הבנתי כל כך למה זה לא הגיוני.
אין לי יכולת להסביר את זה, זה נראה לי מתמטיקה פשוטה, שאם אתה מסוגל לעשות מה שאתה רוצה ואלוקים לא, אז יש פה בעיה. אם אתה חושב שאין בזה בעיה, אז זה שריך. אני לא יכול להכיל דבר כזה. אם אתה יכול, אז בסדר.
זה שלך
יש
יכולת
ליפול
ולא
אני
יכולת ליפול, זה לא שאתה כאילו...
מה זה קשור זה לא רק קשור לנפילה. אני, הרי החופש הוא בחופש הבחירה, אני יכול להחליט מה אני רוצה לעשות.
הוא לא צריך להחליט, כי הוא תמיד במישור הטוב, אני אומר.
אבל יש לו חופש? הוא יכול להחליט עכשיו להסיט את כל המציאות?
לפי הפילוסוף לא.
לא, לפי מה שאתה מסתכל על עצמך. הרי אתה חייב להגיד שיש באלוקים לפחות את מה שיש בך. כל הטוב שיש בך, יש באלוקים ויותר מזה, נכון? מוכרחים להגיד את זה. לא יכול להיות שיש בך משהו טוב ובאלוקים אין. נכון?
נכון.
יפה. אז אם לך יש, הרי שנינו מסכימים שהחופש זה הדבר הגדול ביותר, נכון? חופש התנועה, שאני יכול להחליט מה שאני רוצה ואני יצור דינמי ואני יכול להסיק מסקנות ולהגיע לתוצאות.
עד כמה שהוא טוב.
אני חושב שזה שכלול. אתה חושב שזה לא...
זה שכלול, אבל טוב, לא משנה.
אז אני אומר, שכלול שיש בך חייב להיות, לפחות שיש את זה בריבונו שלנו. לא יכול להיות שאתה חופשי לעשות מה שאתה רוצה וריבונו שלנו הוא קבוע. לא נשמע הגיוני. אתה אומר, יש קושייה פילוסופית, בסדר, מסכים איתך.
כשאני אומר, השכלול הזה זה לא למעלתך, להפך. אז כאילו, אין בעיה שלא, לא יש בלך,
כן? לא, כי אצלך, אז זה הבחירה בין טוב לרע. אבל האדם במהותו הוא בוחר בין טוב לטוב, לא בין טוב לרע. להתחתן עם רינה זה טוב, נכון? אבל להתחתן עם צילה זה גם טוב. אז עם מי אתה תתחתן? תתחתן איתה, זה לא אומר שאיתה זה רע. וללמוד את הכוזרי זה מצוין. אבל גם ללמוד הרב קוק זה מצוין. אז מה? וללמוד בקיאות זה מצוין, אבל ללמוד דיון זה עוד יותר מצוין. אז זה, 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 זה נקודת הבחירה, זה דבר, דבר מתרחב, אתה מבין? נקודת החופש זה הנקודה שבה אתה מצרף הרבה דברים ומקדם ומשכלל ומפתח. זה מהות האבולוציה, זה מהות ההתפתחות, נכון? שאתה לוקח דבר ועוד דבר ואתה מחבר ואתה משנה ואתה משכלל ואתה מפתח וזה. אתה אומר, יש לך קושייה פילוסופית, מה אכפת לי? מה אכפת לי אם יש לך קושייה פילוסופית? יש פה בעיה מהותית שאתה בעצם אומר שלך יש משהו יותר ממה שיש בריבונו של עולם, זה בעיה. בכל מקרה אני אומר שהוא בעצם אומר שאלוקים זה דבר נעול, שאי אפשר להזיז אותו, בסדר? לאלוקים אין רצון. אתה בעצם אומר במילים אחרות שהאלוקים שלך הוא תקוע, בסדר? הוא תקוע, אי אפשר, אין לו שום משמעות בעולם, כן? וממילא זה מדבר על עצמך, כי אתה בעצמך לא מאמין בעצמך, אתה בעצמך לא חושב שאתה יכול להתקדם ולשכלל את עצמך, כי בעומק העניין אתה אומר שלך אין. אם אתה באמת מאמין בלב שלם שיש לך בחירה, אז ככה גם האלוקים שלך. הוא יכול לבחור מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה. אבל אם אתה מרגיש שאלוקים זה משהו תקוע, בעצם בעומק העניין אתה מרגיש שאתה תקוע. לעולם לא תוכל לדבר אל אלוקים, נכון? אבל תוכל לדבר על מה היחס שלך אליו. ואם היחס שלך אליו זה שהוא תקוע, אז בעצם בעומק העניין אתה תקוע. דרך אגב, סתם, אני אגיד במאמר מוסגר, לכן אחד מההישגים, נכון? דיברנו שאנחנו אף פעם לא מבינים מה באמת אנחנו עושים, אבל אחד מתופעות הלוואי, כך אומר הרב קוק בזה, אחד מהתופעות לוואי של התפילה זה שבן אדם הוא הרבה יותר בעל בחירה, הוא הרבה יותר נלחם ביצרים שלו ובבעיות שלו, כי אם הוא מבין שהשמיים הם הגבול, כן? שתמיד יכול להיות איזה הפתעה מאיזשהו כיוון, אז הוא אף פעם לא מתייאש. והוא תמיד נותן פייט מכיוון אחר, או חושב ככה, הוא אף פעם לא מתייאש. כי התפילה היא משרישה באדם שתמיד, שהשמיים הם הגבול, כן? כי אלוקים חופשי, ברגע אחד לשנות את כל המציאות, אז גם אני. הרי אני מחובר לשם, אני מחובר לחופש המוחלט. בסדר? אבל אני אומר שאלוקים הוא תקוע, כאילו הוא לא מכוון לכלום, הכל זה כאילו, כאילו זה איזה בובה כזאת. כן? זה מסכן כזה. לף לף חלש. כן? זה עצם טוב. אז אלו הם שני הדברים שאמרנו, נכון? דבר ראשון שאמרנו שבעצם יש לך כמיהה אל הטוב, יש לך כמיהה אל המוחלט, אל הנשגב, אל הקדוש, אל המושלם, אל הטהור, אל הזה, יש לך כמיהה לזה, אבל אי אפשר למצוא את זה. אי אפשר למצוא את זה. אז הוא מיואש. השולל אותו זה רק בגלל נקודת התסכול, זה בעצם ההרגשה, אבל אי אפשר להשיג אותו, אז הוא לא באמת קיים.
זאת אומרת, אם אתה אומר, יש לך רצון למשהו מסוים, אומר, אני לא יכול להשיג את הרצון הזה, אז איזה מהאופציה שיש לך את הרצון הזה, זה מה שאתה להשיג אותו.
טוב, זה, אתה כבר אומר פה משהו פילוסופי. אתה אומר פה פילוסופי. אז כבר אמרנו שאנחנו בפילוסוף, אנחנו לא מחפשים את הרציונל שלו. אנחנו מחפשים את מה שהוא אמר בלי שהוא התכוון להגיד את זה. אתה מבין?
הוא לא חשב על הדברים. הוא לא חשב על הדברים.
הוא חשב מאוד, אבל אלה המסקנות שהוא הגיע אליהם, והוא לא יכול ללכת למקום אחר. אתה מבין?
אז איך אחרי השיחה הזאת הוא
מתקיים את עצמו? מה? כי הכוזרי לא מקשה עליו. המלך סך הכל אומר לו בסוף. הוא אומר לו, טוב, זה החלום שלך, זה לא החלום שלי, להתראות. אני לא הולך לשנות אותך, אדרבה, אולי עדיף לא להגיד לך כמה אתה לא חכם. כי אם הוא יגיד לו כמה הוא לא חכם, אז הוא בעצם הורס אותו. כי זה בעצם נקודת הרוגע שלו, כי אין לו שלווה בחיים לפילוסוף. השלווה שלו זה שהוא עבד, הוא לוקח אקמול, הוא לוקח כדור שינה, תכף נראה מה הכדור שינה שלו. יש לו איזה כדור שינה, איך הוא מרגיע את עצמו? כי הוא מצד אחד, יש לו הרגל לאלוקים, אבל אלוקים לא קיים. אז מה נקודת התרופה? הפילוסוף צריך לערער את המלך? תכף נראה את תשובתו של המלך.
כי מה המלך יכול, כאילו המלך יכול בשנייה לערער את עצמו, כי בסדר, יש עוד מתיים, כמו שהוא אומר, זה החלום שלך, בסדר, זה החלום שלי, ומי אמר שהחלום שלך הוא, מי אמר שהחלום שלי הוא הטעם שלך, הוא הצדק?
עוד פעם, יש למלך חלום, בסדר? הוא צריך לברר איפה החלום שלו יכול להופיע. כשהוא פוגש את הפילוסוף, הוא רואה, פה החלום שלי לא קיים. זהו, אני הולך לחפש את החלום שלי. אתה יכול לתת הסברות, שכליות, פנימיות, רוחניות, מופשט, מה שאתה רוצה. אבל אתה לא החלום שלי. אני רואה שאתה התייאשת מהחלום. ואני לא התייאשתי מהחלום. אני חושב שאפשר לממש את החלום הזה. אתה יצרת איזה תרגיל כזה, איזה פלפול כזה, כדי שמצד אחד כאילו אתה תנחם את עצמך, מצד שני, אתה לא תאבד את השפיות, אתה מבין? כאילו זה מין איזה פרדוקס כזה שהוא חי עם שני הצדדים, אתה מבין? והמלך אומר, לא, אני לא מוכן לחיות כך. אתה מבין? טוב. טוב, אז טוב. נקרא בעברית דטרמיניזם. מה זה דטרמיניזם? מה?
דטרמן זה לאחר.
דטרמן זה מוחלט. אין תנועה. איך שנולדת, זה מה שאתה. רואים מה הוא תיאר פה? אחד נולד קושי, נכון? אחד נולד פילוסוף. דטרמיניזם. אין תנועה. אין חופש, אין התקדמות. ראיתם איזה אלוקים הוא מאמין? אתם רואים איך המבט שלו על אלוקים זה בעצם המבט שלו על האדם. או שהלך, או שלא הלך, כאילו. מה שמתוקן אצלך מתוקן, מה שלא, לא, זה, אין תנועה. אין חופש. אבל הוא מחפש את החופש.
אתה
אז הוא חייב למצוא את החופש איפשהו, וזה השלב הבא. השלב הבא בעצם מה אומר? באדם השלם, דבק בו מן המין האלוהי, מה שאתה אמרת מלאך, מן המין האלוהי, כן? אור אלוהי, אור הנקרא השכל הפועל. זה האקמול של הפילוסוף, ככה הוא מרגיע את עצמו. מה זה השכל הפועל? אז כבר עברנו, השכל הפועל זה בעצם היכולת שלך לקלוט את נקודת המהות שבכל דבר, כלומר את השורש של כל המהויות כולן. בסדר? יש כוס, בסדר? אבל הכוס הזאת היא נוצרה כי בן אדם חשב לעצמו שיש בעצם, צריך לייצר כלי שיש לו קיבולת, בסדר? שאפשר להכניס לתוכו משהו, זה נקרא מהות. השכל הפועל אצלו נמצא כל המהויות כולם, בסדר? אז אם יש ברדלסיות ויש נמריות ויש אקליפטוסיות ובקיצור יש את כל המהויות כולם, אתה נמצא בשורש כל המהויות כולם, וממילא אתה יכול לקלוט את השלמות שבכל דבר, כי אתה תופס את המהות שבכל דבר, בסדר? זה נקרא השכל הפועל, כלומר השכל שממנו הושפעו כל הצורות. לא, השכל הפועל הוא המקור. מכיוון שהשכל הפועל הוא בעצם יש לו איזה נקודת השקה עם המציאות החומרית, בסדר? אבל הוא, זה מה שהוא יסביר פה, נכון? שהוא מתחת לגלגל הירח, נכון? שבעצם גלגל הירח זו הנקודה הרוחנית, הפילוסופית, המופשטת ביותר שבן אדם יכול אפילו לחשוב עליו. כן, שמעבר לכל זה, זה כמובן אלוקים ומלאכים וכל מיני שרפים, ומתחת לגלגל הירח זה בעצם, איך קוראים לזה? השכל הפועל. השכל הפועל זה איזושהי נקודה שמצד אחד יש לה איזשהו ממשק עם החומר, אבל היא לא חומרית.
זה הבנתי איפה זה מופיע.
מה?
איפה זה מופיע?
בכל דבר בחיים, יש את הנפעלות מהשכל הפועל. בסדר? לא, הפילוסוף טוען שהשכל הפועל זה איזושהי ישות שהיא מקור כל האלמנטים או כל המהויות שיש במציאות, הם גנוזים בתוך השכל הפועל, והפילוסוף הוא הופך את עצמו משכל היולי, כלומר משכל לא מפותח, משכל לא מעובד, לשכל הפועל, כלומר הוא בעצמו נהפך להיות אותו אחד שמייצר מהויות, בסדר? הוא נדבק. אני לא יודע מה אנחנו, כי אנחנו עוד לא הגענו לאנחנו. אבל בעצם אתה נפעל, אתה נפעל מהשכל הפועל, כלומר יש לך איזה צורה, נכון? ואם אתה תהיה פילוסוף, אם אתה תגיע לשיא הפילוסופיה, אז אתה תהפך להיות השכל הפועל, כלומר אתה תתמזג עם אותו מקור שהוא מקור כל ההפעלות שיש פה במציאות. סותר את מה? ואמרנו מקודם שהוא לא יכול להתקדם. בדיוק, זה הפרס תנחומים שלו. בסדר? בדיוק, זה הנורופן שלו, לא יודע מה זה, משכך כאבים. כן, כולם נדבקים בשכל הפועל.
לא יכול להיות
שפילוסופיה
יגיד שיש
לדמות שונה. לא.
יש אמת.
הם מגיעים לאותה מסקנות.
הוא לא מאמין רק בשכל. לפני זה ראה שם שיש כוח למזלות, לרגלים.
רק שנייה חמוד. כן. טוב, אז למה זה פרס התנחומים של הפילוסוף? כי בעצם, מה הפילוסוף אמרנו? מה עומד ביסוד החיים של הפילוסוף באופן לא בכירי? מה אמרנו? איך? יפה מאוד. הארגל השלמות היא גנוזה בו. הוא לא יכול להיפטר מזה, לכן כל משפט שני הוא מזכיר את אלוקים. אלוקים, 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 אלוקים. נכון? אבל אין אלוקים. אי אפשר להשתחל. אי אפשר לצאת מזה. אנחנו פה בערימה של יצרים, בערימה של בעיות, בערימה של זה, אי אפשר להשתחרר מזה. מזכיר לכם איזה תרבות, כן? יש תרבות שהיא פועל יוצא של הפילוסופיה הזאת, אם נזכיר לכם משהו? כן, עוסקים הרבה בתרבות הממשית של יוון, אבל לא עסוקים בשכל שממנו יצא כל התרבות הזאת, כן? אבל בעצם, מה הוא אומר פה? תשמע, הגוף שלך זה הרמה של יצרים, אי אפשר לשכלל אותו, אי אפשר לפתח אותו, אז זה פח זבל אחד גדול. עד כדי כך שהמלך הכוזרי בעצמו, שזה כנראה זה הכל בעצם...
נמשל.
מה שהוא מרגיש, כן? לא, כי בעצם זה דטרמיניזם. דטרמיניזם זה אומר שאני מקובע בתוך היצרים שלי, אין לי איך לצאת מזה. נכון? יאללה אחי, אכול ושתו כי בחר למות. כן? ורק שלא יהיו את היהודים המעצבנים האלה שמאמינים שבאמת אפשר להעלות את העולם. רק שלא יהיו פה, צריך לחסל אותם או להפוך אותם להיות כמון. בסדר? אז ממילא, אז הוא יצר דבר הזוי שנקרא השכל הפועל. מה זה השכל הפועל? השכל הפועל זה בעצם אומר, בגוף שלך אתה לא יכול להתקדם בכלל, ומי שיקרא קצת סיפורים על הפילוסופים, אז יש דברים נוראים, לא נגיד אותם מפאת קדושת המצלמה, כן? אבל דברים קשים מאוד מתוארים בספרי הפילוסופים ובחזון שלהם, של איך מדינה צריכה להיות וכן הלאה, כן? אבל בעצם, מה אומר הפילוסוף? אתה מחפש חופש? אתה מחפש להתקדם עד אינסוף? אני אתן לך חופש. אני אמציא לך איזה יצור כזה, שנקרא השכל הפועל, שאצלו אתה יכול להתעלות עד אינסוף. כלומר, את הגוף שלך תשאיר למטה, בערמת היצרים, בפח ההשפע שלו, אתה תצא מהאוניברסיטה שלך, ממגדל השן שלך, ותחזור למטה ותהיה הבן אדם הכי מטורף ומלוכלך שיש בעולם הזה. אבל כשאתה תהיה בתוך האוניברסיטה, שמה אתה עסוק בהפשטות ובדברים נשגבים, זה סמים רוחניים עליונים, כן? הוא מבסוט מהחיים, הוא מרגיש, כן, איזה השגות, שכל פועל וזה. אבל מה? הוא נשאר כוונתך רצויה, אך מעשך אינו רצוי. את הכוונתך רצויה, הוא מוצא לזה נחמה בשכל הפועל.
אז לפילוסופיה המטרה בעצם.
לפילוסופיה יש מטרה, המטרה היא המטרה שלך, רק שאתה מוצא לזה עוגן פה בתוך המציאות, והוא לא מוצא לזה עוגן בתוך המציאות, לכן הוא מתנתק מהמציאות כדי למצוא את העוגן הזה. כן, רבנו. אנחנו בעצם יוצאים מנקודת הנחה שבעצם...
אנחנו יכולים לזכך את השכל על ידי ליבוד. אנחנו פשוט לא אומרים שהגוף הוא הרי משהו יצרים ו...
נדמה לי שכדאי לתת איזה 4 כרכים בשביל לדבר על ה... כן. מה אנחנו כן אומרים? שהחלום שלנו זה החלום של כל האנושות. זה אנחנו כן יכולים להגיד. החלום של המל... נכון. כל האנושות... מה? אלא מה? מכיוון שהם לא יכולים לתאר שיש דרך למצוא את זה, לאתר את זה פה בתוך החיים, צריך להתנתק מהחיים בשביל למצוא את זה.
רגע, אז לא, אבל הוא כן מתאר דרך, לא הייתי אומר דרך למצוא את זה, אלא דרך בעקיפין להתקרב לזה.
נכון.
אז בעצם,
נכון.
הוא כן בצורה מסוימת מזכיר את השיטה שלנו, כי מה אנחנו אומרים הרי?
לא, אבל מה פירוש המילה אלוהים?
זה לא מנותק מהמציאות.
לא, אלוהים זה הכל. ואם תשים לב, אצלו אין הכל. הכל הוא לא בעל ערך. אמנם אני רוצה שהכל יהיה בעל ערך. אבל רק מחוץ לחיים אפשר להיות עם ערך. בשכל אפשר להיות בעל ערך. אבל החיים כולם יכולים להיות בעל ערך? לא יכול להיות. אלוהים הוא הכל, אז אין אלוהים. להגיד שבהכל יש ערך, אין, לא יכול להיות דבר כזה. זה לא הגיוני, לא תוכל למצוא את זה. בסדר?
רגע.
יפה. הלאה, רק נתקדם בגלל שיש הדלקת נרות, סליחה, אני מצטער, אנחנו רוצים את האיפכה מסתברה.
פילוסוף כל מדבר על השכל, 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 זאת אומרת שבעצם מאמין רק כבכל מה שרואים.
מה זה?
כי מאמין למה שקיים, לא מה שלא קיים.
לא, תראה, הוא כן מדבר על מלאכים, הוא מדבר על ישויות
דמדלות. זה שאני באתי לשאול, איך הוא מדבר על זה, הוא מדבר על השכל?
לא, הוא מאמין שיש אלוקים, הוא פשוט אומר שלאלוקים אין משמעות. כי להגיד...
כן, יש משמעות.
איך?
ולמזל שתמנת בו, כן, יש מות, מי יפית המזל הזה?
לא, שכן. אבל זה בפוקס. המזל זה מזל. זה מה שזל, מה שנזל מלמעלה. טוב, יאללה, קדימה, בואו נתקדם. יפה. טוב, בקיצור, אתם כבר לבד תבינו פה את כל, את כל העסק הזה, אני רק אראה שלא פספסתי פה איזה משהו חשוב ביותר.
בעצם הפילוסוף מדבר על
נפש
בהמית ונפש,
איזה
שהוא
קשורות
על
נפש. טוב, מה היחס, האם הוא מדבר בכלל על הנפש הבהמית? אני מניח שכן, כי הרמב״ם, טוב, אני מניח שהוא כן מדבר על הנפש הבהמית, אבל הוא בעצם אומר שנפש בהמית זה נפש בהמית, תשאיר אותה ככה. כן, אבל אני לא חושב שהוא חושב שיש נפש אלוקית. נפש אלוקית, זה בעצם אומר שיש איזושהי נקודה שורשית שממנה אפשר להצמיח את הכל. אז זה לא נפש אלוקית, זה הפוך, הנפש אין בכלל משמעות. זה השכל, זה בעצם איזושהי הפשטה, זה משהו שהוא, הוא בכלל לא שייך לעולם הנפש. הוא שייך לעולם שהוא מעבר ל... תראה לי, אני לא יודע. טוב, יפה. טוב, אין לי מה להוסיף לכם, הדברים הם מובנים מאוד. אנחנו בעזרת השם בפעם הבאה ניכנס בעצם לתשובת החבר, אבל רק תשובת המלך, אבל רק רואים בתשובה שלו שזה נפלא, נכון? אכן דבריך מספיקים, אך אינם נאותים לבקשתי.
מה שאמרת, שומע,
זה לא מה שאני מחפש. זה דרך נפלאה לסיים דיון. ממש דרך טובה לסיים דיון. תראו איזו מקצועיות.
הוא לא נענה לו השאלה.
אתה בעצם אומר, רבנו, מה שאמרת, לא יודע מה קורה איתו, הוא טוב, לא טוב, כן טוב, אני לא מביע דעה, אני רק אומר זה לא אני, זה יתרוק. הוא אומר, מספיקים הכוונה, זה מספיק למה שחיפשתי. אני חיפשתי להבין מה הכיוון שלך בעולם, בסדר? ומכיוון שאני רואה שככה אתה מסביר את המציאות, אז שלום ולא להתראות. תודה רבה, שיהיה לך בהצלחה בחיים, כל טוב. אינם נאותים לבקשתי מפני שאני יודע, שימו לב, איך הוא מדבר? שאני יודע בעצמי, קים לי בנפשי, אני יודע בעצמי כי נפשי זכה, ומעשיי מכוונים אל רצון האלוהים, נכון? כי הוא אומר לו בדרך הדעת וכן הלאה. טוב, בקיצור, מרתק מה שיהיה פה ונדבר על זה בעזרת השם. בשבוע הבא, בבקום, לא יודע איפה. כן? מה?
שנינו לא נהיה.
אנחנו לא בטוחים. יש לך כבר תאריך גיוס? ינואר 2025.
בעזרת השם הרבה.
יאללה, חנוכה שמח לכולם.
יש לך תאריך שחרור. יש
לך תאריך בבקשת הברכה.
זה שחרור. השחרור שלי, אוגוסט 33.
השחרור שלו,
תאריך
גיוס שלך.
אוגוסט 33.